בפרחים עזויה, עם הצילי יבשות לאבא, וחמה ולבנה היא עדויה, ופנינים של כל חסד הם לאתה, וליבי ירחנה ולחגישנה, כגן של עדנתיה. וליבי ירחנה ולחגישנה, כגן של עדנתיה. עמיתנו בך לא תזכה כל בריאה, ועולם שכולו תואר, אידם גורת נמנדלה קם נראית הימי. במקרא שלכם הפעם יש גם קטע שלקוח מספר של גשם מייקל שלא יצא לאור, ספר שהוא כתב בזמן הריטריט הארוך שלו ושקדם לסוד כוחה של היוגה. הוא נקרא קטרין. זה 1600 עמודים, משהו כזה. והוא הביא את זה להוצאה לאור, והם אמרו, זה ארוך מדי, אנשים לא יקנו. אז אחר כך הוא איבד וקיצר ואיבד וקיצר, וסוד כוחה של היוגה זה חלק מהספר של קטרין. חלק השני דווקא. סוד כוחה של היוגה, יש את הבחורה, שישי, והיא מגיעה עם היוגה סוטרה ומחרימים לה את זה וחושדים בה וכך הלאה. יש חלק קודם שקרה בטיבט לפני שהגיעה להודו. סיפור יפה. אז זה קטרין. אז אני רק אקריא לכם את הקטע שמובא במקרא שלכם. והוא מבוסס על פסוק מהיוגה סוטרה. זה מתקשר לנושא שלנו כאן. ששם כתוב, לסיומם של דברים וכן להתחלתם, יש התכונה שהם באים ממקום שלא ניתן להצביע עליו. זה אפרופו השאלה שלך נעמי, אבל מה המנגנון שם? אז מאסטר פטנג'לי אומר, לסיומם של דברים וכן להתחלתם, יש התכונה שהם באים ממקום שלא ניתן להצביע עליו. אנחנו לא יכולים להצביע עליו. הנה הסיפור. אז קטרין בסיפור שלנו זה המורה. האם אתה זוכר, פתח קטרין היום, שדיברנו על העת? זה גשם מייקל כותב, כן? הנהנתי. הייתה לו יכולת מיוחדת לתכנן את שיעוריו באופן שלא יכולתי לשכוח אותם. עדיין יכולתי לראות את ראשה של הפרה ואת חזה נמחים אל תוך הפתח הקטן. דיברנו על ריקותו, על העובדה שהוא לא עת מצד עצמו, שכן לא כולם רואים בו עת, והחלטנו שאם מישהו אכן רואה זאת כעת, הרי שזה חייב לבוא מתודעתו הוא. הנהנתי שוב, וכבר הייתי שקוע בהרהור. רעיון יחיד זה הציף כל כך הרבה שאלות, אך קטרין המשיך. זה היה דבר נייח, דבר פשוט שהיה פשוט מונח לו שם. היום עלינו לדבר על דברים בשעה שהם מתחילים לעשות משהו. דברים המשפיעים על דברים אחרים. הוא פסק בפתאומיות, ולפתע נראה מאוד עצוב, ללא שום סיבה נראית לעין. הוא הפנה את ראשו אל חיקו ושקט לרגע. ואז עדיין בראש מושפל הוא אמר בשקט, אחיך טנזינג, מה הייתה הסיבה למותו? ליבי התכווץ לשם השמו של אחי האהוב לראשונה מזה כחצי שנה. עיניי החלו לדמוע והשפלתי את מבטי. אינני מתכוון להציב אותך ילדי, אמר מורי ברכות. יש סיבה לשאלתי וזה משהו חשוב. הנהנתי ובלעתי באיטיות לנוכח הגוש בגרוני. הוא היה... משהו התחיל לגדול בבטנו, מין גוש כזה, ואז יום אחד לא יכולתי להמשיך. טנזינג ישן לו שם לידינו באוהל המשפחתי. סיוט, אני מתעורר, מריח את האשן הנורא. דם חייו זורם על האבנים, על הרצפה, מחבא את האש, האפלה והאשן. זה בסדר ילדי, הוא אמר כשקולו משתנק. היה זה פלא בעיניי, עד כמה יכול היה לחוש את אשר רגשתי אני באותו הרגע. שתקנו זמן מה. אז הרים קטרין את ראשו, ואני את שלי, ובו בזמן איננו שידרו זה אל זה את אותו המסר. המשך. זו הסיבה שאנחנו נמצאים כאן. אפשר לעזור. מדוע, קטרין החל שנית, מדוע לדעתך, כלומר, כיצד קרה לדעתך שהוא בכלל התחיל לחלות? שוב הבטתי כלפי מטה והרגנתי מעט את רגשותיי, וחשבתי לרגע. היה זה משהו ששאלתי את עצמי אין ספור פעמים במשך אין ספור לילות בעת ששכבתי באפלולית. באמת שאינני יודע, אך אני מניח שבטח היה משהו, אולי משהו שהוא אכל, ואולי היה בזה איזה רעל. כאשר זה הגיע למטה אל תוך קיבתו, זה גרם לגוש לגדול. אמר קטרין. הוא פנה והביט דרך החלון, כפי שתמיד עשה, כדי להיות לרגע לבד עם מחשבותיו. ואז הוא פנה אליי שוב. אבל האם אין זה נכון ששניכם אכלתם את אותם הדברים? הוא שאל בעדינות. בדיוק את אותם הדברים, עניתי. וכן כך היה, ובעצמי חשבתי על זה פעמים רבות. קטרין הנהן בראשו, הביט בי מהוהר לרגע ואז המשיך. אז האם נוכל לומר, הוא המשיך, ששניכם כנראה אכלתם את אותו סוג של רעל בזמן כזה או אחר, אלא שכאשר רעל זה הגיע אל קיבתך, הוא לא גרם לשום גוש לגדול, הוא פשוט המשיך לו בלי לגרום שום נזק? זה חייב להיות המצב, כן, אמרתי, לא מסוגל לחשוב או להוסיף דבר. תפוח קטן וצהוב ישב על שולחן הספרים העתיק של קטרין, הוא הרים אותו בידו האחת. בוא נדמה לרגע שזהו הרעל, או מה שזה היה, הוא אמר. נניח שזוהי טיפה קטנטנה, אך מאוד חזקה של רעל. משהו שחדר לאיזה אוכל, או אפילו לאוויר שאחיך נשם. זה חודר לתוך פיו יחד עם נתח של אוכל, או לגימה של מים, או מה שזה יהיה. זה יורד במורד גרונו ומגיע לקיבה. קטרין הרים את ידו השנייה שהייתה ריקה ליד זו שהחזיקה בתפוח כשכף ידו פתוחה ואיטיות רבה. הנה קיבתו של טנזינג. טיפת הרעל הולכת ומתקרבת אל דופן קיבתו. ברגע מסוים הם... הוא כמעט שנגע בתפוח בכף ידו. הם נוגעים, עניתי. ברגע מסוים הם נוגעים. ברגע מסוים הם נוגעים, חזר קטרין, ובאותו הרגע השינוי מתחיל. משהו ברעל נוגע בדופן קיבתו, ושם בנקודה אחת זהירה השינוי מתחיל. הגוש מתחיל לגדול באותו הרגע, באותה נקודה זהירה ראשונה. הוא הושיט את ידו אליי, כף ידו פונה כלפי מעלה והצביע על מרכזה בידו השנייה. כמעט שיכולתי לראות נקודה זו, אותה נקודה זהירה ראשונה שבה הרעל נגע בטנזינג לראשונה, משהו שחור וקטן ורע. בתוך הקיבה הרעל פשוט ממשיך בדרכו, המשיך קטרין. אין שום שינוי, אין שום נקודה זהירה שבה הרעל והדופן נוגעים לראשונה, אין רגע ראשון שבו הגוש מתחיל לגדול. כן, אמרתי, כן, ממש ככה. לפעמים אפילו הרגשתי רגשי אשמה שהגוש לא גדל גם בתוכי. קטרין חיכה לרגע שבו יהיה מוכן לשאלתו הבאה. הרגשתי את חשיבותה מתקרבת. נקודה ראשונה זו, הוא אמר, נקודה ראשונה זו שבה הרעל נוגע בו ומתחיל הגוש. הוא המשיך להצביע אל עבר מרכז כף ידו. האם היית מסוגל להבחין בה? אני מתכוון, אילו היית קטן מספיק ומסוגל לרדת אל תוך קיבתו של טנזינג סמוך לטיפת הרעל ולעמוד שם ולהסתכל ברגע הראשון שבו היא נוגעת בדופן עקבה, האם היית יכול להבחין בנקודה ראשונה וזהירה זו שבה נוצר המגע, הנגיעה הראשונה? הרגע הראשון שבו מתחיל להיווצר הגוש שעומד להרוג את אחיך. ניסיתי לדמיין זאת, זה לא היה כל כך קשה. כן, אמרתי בביטחה, כן, הייתי מסוגל, אילו הייתי מספיק קטן. כעת העת, אמר קטריני מעט עצמה, העת וחשוב היטב על מה שאני עומד לומר כעת. אם אתה אכן מסוגל לראות את הנקודה הזהירה, הנקודה הזהירה שבה דבר אחד נוגע בשני והשינוי מתחיל, פירושו של דבר, האם אין פירושו של דבר שיש לה רוחב מסוים? הוא נעץ סביב מבטו. כנראה שהייתי נרגש מדי באותו הרגע, כי לא קלטתי את שרצה לומר, פשוט איבדתי בו, עדיין חש את הכאב. קטרין הזדקף על מושבו, גבוה ככל שיכל, והניח את ידיו משני צידי גופו הזעיר. אני מתכוון, הוא הידק אותן ממש חזק, ונתן לעיניו לבלוט מחוריהן לעברי, עד שפרצתי בצחוק. אני מתכוון, זה לא שצד אחד של אותה נקודה הקטנה ככל שתהיה נוגע בצדה השני. אלמלא היה לה צד שמאל וצד ימין, אילו צד שמאל היה צד ימין, אז הנקודה לא הייתה קיימת בכלל, נכון? כעת קלטתי למה התכוון. אפילו נקודה זהירה, אפילו חור שמשאירה סתיקה אחריה, אפילו חלקיק קטן של אבק המרחף באור השמש הזורם דרך החלון, אפילו לדברים אלו יש רוחב מסוים, אפילו לדברים זהירים אלו יש צדדים, אחרת הם לא יכולים להתקיים. נכון, השבתי, נכון, אפילו נקודה ראשונה וזהירה זו שבה נגעה טיפת הרעל בדופן קיבתו של אחי, היה רוחב מסוים. אם כך לא הייתה זו כלל נקודה, נכון? ירה קטרין לעברי כמו מלכודת שנסגרת. סליחה, אמרתי, קצת מבולבל. אם כך, לא הייתה זו הנקודה הראשונה, נכון? הוא חזר ביתר עוצמה. עדיין לא קלטתי. הסתכל שוב, הוא אמר. הוא הרים את התפוח והזיז אותו לאט לאט דרך האוויר אל עבר כף ידו, מאוד לאט, ואז הם נגעו. אם לנקודה שבה הם נוגעים לראשונה יש אכן רוחב, הוא אמר, הרי שהם לא נוגעים בנקודה היחידה. משום שהם נוגעים זה בזה לאורך קו מסוים, קצה מסוים, לאורך נקודות רבות. הוא עצר והביט בזמן מה, בעוד אני מעכל זאת. כמובן שהצדק היה עמו, אם לנקודה הראשונה שבה הרעל והדופן באו במגע זה עם זה, יש איזשהו רוחב, הרי שזה לא באמת נקודה אחת. ופירושו של דבר שהיא גם לא יכולה להיות הנקודה הראשונה, הנקודה שבה הגוש, הנקודה שבה המוות התחיל. בתודעתי ניסיתי לדמיין נקודה שהיא באמת הראשונה, אולי בקצה של אותה נקודה שעליה חשבתי קודם. זה לא יעזור, אמר קטרין, מתבונן בתודעתי, בעוד זו מנסה לתהות על העניין. זה לא יעזור, גם לנקודה זו יהיה איזשהו רוחב. מחשבתי, בניסיון נואש מעט, שבו הבחנתי ותמתי מדוע, חזרה כעת אל הנקודה הראשונה שממנה התחלתי. התחלתי לתמוע מדוע אין זה אפשרי שכל הקצה לא יכול לגעת בקטע של דופן עקיבה של אחי הרבה נקודות ביחד. קטרין פרקס ומשך את תשומת ליבי, הוא שוב שחט את חזהו הקטן בין כפות ידיו. לא טוב, אמרו עיניו, לא טוב. טיפה עם קצה דמוי קו מושלם? טיפה רבועה עם קצוות מושלמים? אולי טיפה עם רק קצה אחד מושלם? בלי חלק קדמי או אחורי? נופף את ידיו באוויר וחייך. אז מה יש לנו? הוא אמר. הוא טבע. מה יש לנו אם כך? מה יש לנו שאתה מפחד להגיד שיש לנו? הוא דרש. איבדתי בו וסרקתי שוב את הכל בתודעתי, וזאת ללא שום תקווה שכן ידעתי את התשובה. וזו הייתה, מעולם לא הייתה נקודה ראשונה. מעולם לא הייתה נקודה ראשונה זהירה שבה הרעל נגע בגופו של אחי לראשונה מבפנים. קטרין עצר, כנראה בשל רחמיו עליי. ואז הוא אמר את מה שהיה ברור. לא נקודה ראשונה ולא נקודה שנייה. הוא שילב את ידיו בחיקו. אבל הם כן נוגעים, התרסתי חזרה, הם כן נוגעים, הם חייבים לגעת, זה הרג אותו. אף אחד לא אמר שהם לא נגעו. אף אחד לא אמר שהם לא נגעו. קטרין נאנח בעצב אינסופי. המתנתי שיבוא לעזרתי. פירושו של דבר, הוא אמר לבסוף, שכפי שאומר המאסטר בפסוק שלו, לא ניתן להצביע אל ההתחלה. אין רגע ראשון, אין נקודה ראשונה שעליהם ניתן להצביע ולומר, הנה כאן הגידול התחיל. זה מתי שהתחיל המחלתו של אחיך. כל שעליך לעשות הוא לחשוב על כך בבירור, כל שעליך לעשות הוא לחשוב למשך רגע של אמת, ושל יושר פנימי מובהק, אין נקודה כזאת, נקודה כזאת היא לא אפשרית. ואם אין נקודת התחלה, הרי שגם כל השאר אינו אפשרי. כל זה, הוא הקיף בזרועותיו את כל העולם, בעצם כל היקום כולו, כל זה הוא אמר, הוא בלתי אפשרי, פשוט בלתי אפשרי. אבל דברים קורים, בכיתי, דברים קורים, דברים נוגעים בדברים אחרים, ואז הדברים האחרים משתנים, דברים מתחילים, דברים פוסקים, אנשים נולדים, אנשים מתים. אנחנו יכולים לראות זאת, זה ממשי, זה פוגע באנשים, זה באמת פוגע. קטרין הניע את ראשו בשקט. אז מניין זה בא? הוא אמר ברכות, מדוע אנחנו רואים דברים אלו? כיצד זה שאנו רואים דברים אלו? אם אין שם כלום, אם אין שם שום דבר שבא מצידו הוא. הוא הושיט את ידו אל עדן החלון שמאחוריו, נטל משם אחד מעטי הבמבוק הירוקים שלו, והחזיק אותו מולי. ואני הבנתי, הבנתי, היה זה משהו בתודעתי שגרם לי לראות זאת כעת. והיה זה משהו בתודעתה של הפרה שגרם לה לראות זאת כדבר מאכל. זה היה את במבוק, כן? ואם דבר אחד נראה כנוגע בדבר אחר, אם דבר אחד נראה כמשנה דבר אחר, הרי שגם זה נכפה עליי לראות על ידי תודעתי. טנזין ראה גוש שמתחיל לגדול בתוכו, משום שתודעתו כפתה עליו לראות זאת באופן זה. קטרין המשיך את קו המחשבה שלי עבורי אל מעבר למקום שהייתי מסוגל לעשות זאת בעצמי באותו הרגע. אתה לא ראית גוש שמתפתח אצלך, משום שתודעתך כפתה עליך לראות זאת כך. השאלה האמיתית, אם כן, הוא אמר, אבל שנינו ידענו שהיא לא ממש נחוצה. מדוע? אז זה העניין של דברים שגורמים דברים אחרים, דברים משתנים, שגורמים דברים משתנים. אז כשקורים דברים קשים, כמו בתיאור שקראנו, אם יש לנו את המזל ואת הגישה לדרמה וכך הלאה, אז אנחנו מתחילים להסתכל על זה לעומק יותר, כי זה כבר מתחיל להיות בנפשנו. כי הסיבות לדברים, הם לא בתהליכים הביולוגיים, זה לא הבקטריות או מה ששתינו או הרעל או האוכל הלא טוב או הפרזיטים או כל ההסברים האלה. כי אם נתחיל לנתח אותם מספיק לעומק נוכל להפריך את זה. כי זה לא הסבר אולטימטיבי. אז יש לנו את כל התמונות המנטליות האלה שמתרוצצות בתודעה שלנו. ואנחנו יוצרים סיפורים בתודעה שלנו. והתפקיד שלנו במדיטציות האלה זה לא לקנות את הסיפורים. זה לחדור דרך הבדיות האלה. כי אלה בדיות שנותנות קיום או ממשות איפה שאין קיום ממשי לדברים. אז במדיטציה שלכם, אל תחששו לדחוף את עצמכם, להיכנס, להסתכל לעומק, לחפש, לשאול שאלות קשות. כי התפקיד שלנו זה לפרוץ את המעטה הזה של הבדיה שאנחנו קונים ושמשמר את סבלנו. וכמובן, כדי שנצליח, אז אנחנו צריכים, כמו שעשינו קודם במדיטציית הלמה, ואנחנו צריכים את החמלה. מה שמאסטר קמאל השילה מתחיל איתו את כל הספר שלו. כי אנחנו עכשיו הולכים ונכנסים לנושאים שהם חמקמקים. אנחנו לא רואים בעין מלתי מזוינת. זה לא איך שאנחנו רגילים לחשוב על סיבתיות. זה לא מה שלמדנו בשיעורי הביולוגיה וכך הלאה. אז זה חמקמק. יום אחד לרגע נתפוס משהו ואז זה ייעלם לנו. אז אומר לנו מאסטר קמאל השילה, אתם חייבים לפתח את החמלה שתיתן לכם את הזרעים הקרמיים שיאפשרו לכם להישאר עם המסקנות של מה שאתם רואים. אז החמלה מהווה קטליזטור לכל התרגול הזה, והיא גם ההשראה לכל התרגול הזה. למה לשבת ולחשוב על הקצה של הקצה של הנקודה? בגלל החמלה שלנו, בגלל שאנשים סובלים סביבנו. אז חלק מהדברים האלה כבר שמעתם, ואולי גם נחזור עליהם בעתיד. וחשוב לא ליפול למלכודת הזאת של החסינות מפני דרמה, זה כבר שמעתי, אוקיי, אני מכירה את הנימוק הזה. צריך להיות כל פעם התבוננות טריה וחדשה, שבסופו של דבר תעזור לנו לחדור דרך המעטה. אז זאת ההזמנה במדיטציות האלה של ריקות, זה לעשות אותם טריות וחדשות, ועם הרבה יושר פנימי, ועם הרבה חמלה, מונעים ברקע על ידי חמלה, ולעשות אותם בשמחה. כי זה מה שמאפשר לנו לחסל סבל, שלנו ושל אחרים. אז כשאתם מגיעים לתסכול, שאתם, נגיד יום אחד, המדיטציה לא הלכה טוב, עדיין צריכה להישאר שם השמחה וחדוות המאמץ. אל תיתנו לתסכול להשתלט עליכם, כי זה ישתנה למחרת. לפי הקרמה שתפשי למחרת. וזה שאתם כאן, אתם קרובים יותר מאי פעם. אולי יותר מכל אדם אחר אולי במדינה הזאת כרגע, אל המקום הזה. אתם ברי מזל בלתי רגיל. אז אם עולה תסכול במדיטציות האלה, אל תתנו לו לגבור על דברים אחרים. אז עכשיו, אם נחזור למקראה, יש לכם שם קטעים ממאסטר קמאל השילה, יש את הקטע שהקראנו מספר קטרין, יש גם קטעים ממקורות אחרים. יש פה ציטוט ממלך הריכוז, שאומר, אין העין, האוזן, האף, מהווים תפיסה נכונה. גם לשון, גוף ותודעה אינם תפיסה נכונה. מה מנינו עד עכשיו? את ששת החושים לפי האבידם הקושה, שישה, זאת אומרת, חמישה הרגילים, והתודעה שלפי האבידם הקושה היא גם חוש. אילו היו כוחות החושים מהווים תפיסה נכונה, מה צורך יש בכלל בדרך של האריה? בקיצור, אומר, מה שאנחנו חווים באמצעות החושים הוא לא פרמנה, הוא לא תפיסה נכונה, שזה הגישה של מה? של המדיאמיקה. אם אתם זוכרים מקורס 4, דיברנו על פרמנה, נכון? ואתם זוכרים איך הגדרנו פרמנה? כן, היא הייתה תקפה וטריה. זה היה פרמנה, אבל זה לא היה לפי הפרסנגיקה, זה היה לפי האסכולה הנמוכה יותר. לפי הפרסנגיקה אין לנו תפיסות נכונות עד שאנחנו אריה. אבל יש לנו תפיסות תקפות. באסכולות האחרות זיכרון הוא לא תפיסה נכונה. למעשה, לפי הפרסנגיקה, אצלם זיכרון הוא גם לא נכונה, כי הכל לא נכון. אבל הם נותנים תקפות לזיכרון. היא נחשבת תפיסה תקפה, אבל לא נכונה. אז למה אנחנו נכנסים לכל זה? הם אומרים שאנחנו כל הזמן בתפיסה לא נכונה, הפרסנגיקה. אנחנו כל הזמן הוזים. כל הזמן הוזים, חיים במציאות הזויה. והם אפילו לא מבדילים בין מישהו כזה הזוי שמאשפזים אותו ובין מישהו הזוי כמונו. מבחינתם שנינו הוזים. אז הציטוט הזה מהסמאדי רג'ה סוטרה מחזיר אותנו לעניין של הפרמנה, של התפיסה הנכונה, ומחזיר אותנו לשאלה שאיתה התחלנו את השיעור, שהדבר שאנחנו סבורים שאנחנו רואים הוא בלתי אפשרי, שהאופן שבו אנחנו חושבים שהעולם שלנו קיים והמציאות שלנו קיימת ואנשים שלנו הם כך או אחרת, כל זה לחלוטין בלתי אפשרי, לא רק ברמה של אובייקטים נייחים, אלא כל התהליכים שאנחנו, כל הסיפורים שאנחנו מציעים על איך דברים קורים ואיך דבר אחד גורם דבר אחר, הם בדיה גם כן. הם בדיה לגמרי. ואם אתם זוכרים במקראה הראשונה, אלא נציטוט שאמר, כל דבר ודבר הוא שער למה שלא נוצר. אין בו מוות, המשך או לידה, כל דבר ודבר הוא שער לעצם טבעם של דברים, משום היותו ריק לחלוטין מכל טבע עצמי. אתם יכולים לקחת כל דבר, ואתם עושים את האנליזה של הבסיס והטיוב והתווית, אם אתם עושים אנליזה כל דבר ודבר, אם אתם תשקעו מספיק באנליזה, הוא יוליך אתכם אל הריקות, אל מה שלא נוצר, אל מה שאין בו מוות והמשך ולידה, אל החופש, כל דבר יכול להיות פתח לחופש. לעצם טבעם של דברים, כל דבר ודבר. וזה משום שכל דבר ודבר שאנחנו מסוגלים לחשוב עליו בשכל המושגי שלנו, עשויים מאותם דברים, הוא עשוי מתוויות, מתמונות מנטליות, כל דבר ודבר. אנחנו חיים בעולם של תוויות מנטליות, של תמונות מנטליות. וכשאנחנו מתחילים להתבונן בהם ולנתח אותם, אם התנאים נקבצים, אנחנו יכולים לחדור מעבר, לעבור מעבר. לפעמים יש לאנשים חוויות כאלה של לחדור דרך משהו, אבל צריכים את כל הלימוד על ריקות ואת כל מה שאנחנו עושים עכשיו באופן אינטלקטואלי, כדי שהדברים שאולי לפעמים קורים מכוחה של שכינה, יתורגמו לתפיסה ישירה של ריקות. כי הרבה אנשים קוראים להם כל מיני חוויות רוחניות ורגעים יוצאי דופן של חדירה דרך המעטה. אבל הרבה פעמים זה לא מוביל לטרנספורמציה, למעבר מעבר. כי העבודה שאנחנו עושים עכשיו של ההתבוננות והחקירה והאנליזה והגדרות, כל זה מאפשר כשיבוא הרגע הזה של שכינה, שהוא יכול להפוך לדרך הראייה. יש לכם גם במקרא הזאת ציטוט מהלמרים דרינק של ג'צון קאפה, שגם הוא מתייחס לסמאדי רג'ה סוטרה. יש פה שתי התייחסויות לסמאדי רג'ה סוטרה. אתם תקראו אותו. שם יש בעצם מין פולמוס קטן שג'צון קאפה מביא. ואתם תקראו אותו לבד.
אני חוזרת טיפה אחורה, ובעצם מה שאמרת למדבורה, שאין עבר ואין עתיד. יש רגע נתון. איפה הקרמה נכנסת לתמונה?
זאת שאלה מאוד חשובה. מאוד חשובה. כי אנחנו אומרים שאנחנו זורים זרעים, ואחר כך הם יבשילו. אני אתן לך רמז, אנחנו נדבר בשבוע הבא. הרמז הוא בציטוט שנתנו במקרא, מהפסוק של פטנג'לי. הוא אומר, לסיומם של דברים וכן להתחלתם, יש התכונה שהם באים ממקום שלא ניתן להצביע עליו. העבר כבר קרה, הוא איננו עכשיו, יש רק את הרגע הווה, ובכל זאת דברים קורים באופן מושלם לפי החוקיות של הקרמה, ואנחנו לא יכולים להצביע. זאת אומרת, השאלה של נעמי. זאת שאלה שצריכה להטריד את כולנו. איפה זה נשמע הדבר הזה? נדבר על זה בפעם הבאה. ועכשיו הייתי רוצה לעבור לחלק השני שלנו, קצת טיפה על שיטה. זה היה חלק של החוכמה, כן, עכשיו אנחנו טיפה על שיטה. אז זה מתחיל עם סיפור שאולי שמעתם, או שמעתם גרסה שלו. איש אחד קשיש, זקן, הולך לו לטיול בגן, מטייל לו בגן, ומסתכל על הצמחים שהוא רואה לצידי השביל, ועל אחד הצמחים האלה הוא רואה ספרדי הקטנה, והוא עובר לידה, והיא אומרת, אדוני, אדוני, אני נסיכה כלואה בגוף של ספרדיה, כל מה שאתה צריך זה לקחת אותי ולנשק אותי, ואני אהפוך לנסיכה, ואני אעניק לך כל עונג שאתה רוצה. אז הוא מושיט את ידו, והיא קופצת לכף ידו, מקרב אותה אל פיו, אז הוא מניח אותה בכיסו. מכניס אותה לכיס. והיא אומרת, אדוני, אדוני! הוא מוציא אותה שוב. אתה לא הבנת, אני נסיכה. אני נסיכה בגוף של צפרדיה. כל מה שאתה צריך זה לנשק אותי, וכל מה שאתה רוצה יקרה. הוא מקרב אותה שוב אל פניו, מסתכל עליה ואומר, להגיד את האמת, בגילי אני מעדיף צפרדיה מדברת. אז אפרופו הסיפור, מה אתם מעדיפים? מה אתם מעדיפים? אז אנחנו מדברים על השיטה, על השיטה שאמורה, אם תיושם היטב ותשלב בחוכמה, להביא אותנו לכל מה שנבקש והרבה מעבר, נכון? אז דיברנו על זה בשיעורים הקודמים קצת, ואני רוצה להוסיף עוד נקודה. וכמובן, הסיפור על הצפרדע, זה עד כמה אנחנו מוכנים לחשוף את עצמנו, כמה אנחנו מוכנים לעזוב את המוכר והידוע, בכוונה, איש בסיפור שלנו הוא זקן, כי הוא כבר, יש לו רעיון על החיים, צפרדע מדברת זה הכי הרבה שהוא מוכן. כמה אנחנו מוכנים ללכת אל עבר, והמשאלה הנשגבה ביותר, בליבנו, של החזון שלנו, של השאיפה להערה שתביא אותנו להערה, עד כמה אנחנו מוכנים לסכן את עצמנו בשביל חזון שהוא גבוה, שהוא נשגב. עד כמה אנחנו מוכנים ועד כמה אנחנו מוכנים לצעוד לשם בביטחון. כי יש לנו ספקות, כי אנחנו עוד לא היינו שם, אז בוודאי שיש לנו ספקות. אבל כדי שנוכל להגיע אנחנו צריכים מידה של ביטחון, כי אחרת יבואו דברים והם ירתיעו אותנו. אז אנחנו, אריה ואני, ועוד קבוצה גדולה של אנשים, הלכנו לריטריט של 3 שנים, 3 חודשים ו3 ימים. אני לפחות יכולה להגיד באופן אישי על עצמי, שהלכתי עם המון ביטחון. הייתי מוכנה לעזוב הכל. הייתי מוכנה לעזוב הכל, ולהשקיע זמן וכסף, ולעזוב את הדברים בשביל החזון. הייתה לי אמונה מאוד חזקה. אז אנשים לפעמים שואלים למה 3 שנים, 3 חודשים ו3 ימים, למה? אין תשובה טובה. אומרים שבמסורת הקאגי הוא פעם מישהו בא עם המספר הזה. אחר כך שמעתי דווקא הסבר ממורה הינדו, שפגשתי אותו פעם וסיפרתי לו על הריטריט, זה עוד היה לפני הריטריט. אמרתי לו שאני מתכוונת לצאת לריטריט. אמר, זה הזמן שלוקח לכל התאים להתחלף, זה טוב, זה זמן טוב. ואז לאחרונה קראתי, שמעתם פעם על מישהו בשם הנרי דייוויד תורו? אז הוא יצא לריטריט לפני כ-150 שנה בוולדן, כן? הוא כתב וולדן אחרי זה. הוא יצא לריטריט של 2, חודשיים ויומיים. אז זה מעניין. אני לא יודעת מאיפה הוא לקח את התקופה הזאת. והוא לא היה בודיסט, אני חושבת הרקע שלו היה נוצרי, אבל הוא היה אמריקאי. הלך לריטריט במקום יפה, היו לו תנאים. והוא אמר, אני רוצה ללמוד איך למצות את החיות מהחיים שלי. לחיות אותם באופן מלא. אז הוא בנה לעצמו כזאת ביקטת ריטריט, במקום יפה, על יד בריכת מים. ונשאר שם כאמור 2, חודשיים ויומיים. ואחרי שהוא יצא מהריטריט הוא כתב את היצירה שלו וולדן, והנה מה הוא כתב שם, הקטע אחד קצר על ביטחון בדרך. הוא אומר שאם אדם מתקדם בביטחון בכיוון של החזון שלו, החלומות שלו, והוא מעיז לחיות את החיים שהוא מדמיין. הוא אומר, אדם כזה שצועד שם בביטחון, הוא יפגוש הצלחה לחלוטין לא שגרתית ולא צפויה. יהיו דברים שהוא ישים מאחוריו, והוא יחדור דרך קיר בלתי נראה. חוקים חדשים, אוניברסליים, ייפתחו בפניו ויתממשו עבורו, מסביבו ובתוכו. או שהחוקים הישנים ששלטו במציאות שלו, פתאום יתרחבו, יתפשטו, או יקבלו אינטרפרטציה שתומכת בחזון הזה שלו. אדם כזה יזכה להגיע לרובד גבוה יותר של החיים. בפרופורציה למידה שבה הוא מפשט את חייו, תפנית, כן? חוקי היקום, הוא אומר, יתחילו להופיע פחות מסובכים. הוא יתחיל לפשט את חייו, והחוקים יתחילו להופיע פשוטים. במילים אחרות, הוא יבין אותם. הם לא יהיו מסובכים. הוא אומר, אם אתה בונה מגדלים באוויר, אתה לא צריך לוותר עליהם, הוא אומר. אתה רק צריך לשים את היסודות מתחת, את הבסיס מתחת. אז הקטע הזה הוא לעודד אותנו ללכת בעקבות המשאלה העמוקה והגבוהה והנשגבה שלנו, מכיוון שהיא יכולה להתממש בשבילנו, ואנחנו צריכים ללכת לשם, כמו שהוא אומר, עם ביטחון. עם ביטחון בדרך, אבל להישאר על הכיוון, להישאר על הכיוון. אנחנו לא יכולים להתקדם אם אין לנו כיוון, כי אז לאן אנחנו מתקדמים? יש כזאת אמרה שאומרת שאם לשייט אין כיוון, אז אין אף רוח שהיא תומכת בדרכו, כי הוא נשאר שם באמצע. אז אנחנו צריכים לדעת לאן אנחנו הולכים, ויש לנו את החזון המדהים הזה, והנשגב היותר שהבודה פרס לפנינו, שהוא אפשרי. וזה נותן לנו כיוון, אנחנו יכולים לקבל את הרוח הגבית. השאיפה להערה, זה הכרטיס אל הרובד הנשגב יותר של החיים. מקום שממנו אנחנו יכולים לגייס לעזרתנו אנרגיות שיש בעולמנו, שאנחנו קוראים לזה קרמות. אנחנו זורים זרעים שיביאו את הקרמות האלה להבשיל בשבילנו, ויביאו אותנו למחוז חפצנו. כל מה שאנחנו חולמים עליו. להתקדם בביטחון, אז אנחנו צריכים להתקדם בביטחון בכיוון של חזון שעוד לא קרה. אז איך אנחנו יכולים להתקדם בביטחון אל עבר משהו שעוד לא קרה? שאנחנו לא ממש בטוחים בקיומו. ובכל זאת נדרש מידה עצומה של אמונה ושל ביטחון כדי שנצליח בדרך. צריכים להשקיע את כולנו בתוך זה. מה מאפשר מידה כזאת של ביטחון כשעוד לא היינו שם? אז הדבר שמאפשר אותו זה ההבנה של החוקיות של קרמה. שקרמה תמיד עובדת. שאם אתם זורעים את הזרעים הנכונים, אתם תקצרו את מה שזרעתם. וזה אוניברסלי וזה תמיד נכון. ואתם יכולים לבדוק אותו בקטן בחיים שלכם. ואתם כבר עושים את זה, חלקכם כותבים לי דברים מדהימים. דברים מדהימים, שאתם מיישמים את העקרונות של קרמה, ואתם כבר עושים דברים מאוד מדהימים עם קרמה. בקטן. אבל אתם יכולים לעשות אותם בגדול ובהכי גדול. וזאת הדרך. זאת הדרך. והוא אומר, תורו, שאתם חוצים קיר בלתי נראה. דברים מדהימים יתחילו לקרות, בגלל שהזרעים שאתם זורעים הם מדהימים. בגלל שהמטרה שלכם היא כל כך גדולה, האובייקט שלכם הוא כל כך גדול. והוא אומר, אתם תפגשו הצלחה לחלוטין לא צפויה. וזה לא רק משהו הזוי שהוא הוזה, זה אכן קורה. אנשים שהולכים בביטחון, בכיוון שהם בחרו וזורים את הזרעים הנכונים, הם מוכרחים להבשיל, הם יפגשו את ההצלחה הזאת. ואתם רק צריכים לפקוח עיניים, להסתכל מסביב ותראו, מתחילים לפקוח את העיניים, מתחילים לפגוש המון המון דוגמאות שזה, בהתחלה זה נראה לנו כבלתי אפשרי, אבל אם אתם מתכווננים על התדר הזה, אתם תתחילו לפגוש המון דוגמאות והמון תנאים שתומכים בדרך שלכם. המון. מבול של תמיכה בדרך. אז נסיים במדיטציה קצרה בנושא הזה. עצמו את העיניים. ויזכרו בשאיפה העמוקה בלבכם להגיע אל פסגת האושר, אל האושר האולטימטיבי, ולקחת איתכם את כל הברואים לשם. מקום שאין בו שום סבל ושום מצוקה ושום מחלה, שאין בו מוות, אין בו זקנה. ולעומת זה יש בו עושר נשגב כל הזמן. ולא רק זה, אלא שאתם עצמכם מביאים את כל היצורים לשם. ורק המחשבה על זה ממלאת את לבכם באושר עצום. כעת דמו את עצמכם מתרגלים כדי להשיג את המטרה האולטימטיבית הזאת. מתוך שמחה גדולה, התלהבות גדולה של תרגול, הרבה אנרגיה. הרגשה של אמת. הלב מתרונן ומתרומם. כשאתם פועלים להשגת השאיפה הנשגבה ביותר בלבכם. נסו לדמיין את עצמכם הולכים וגדלים בדרך. עוברים טרנספורמציה בדרך. שמחה עצומה ביכולת הגוברת ומתעצמת שלכם להיות לברכה לזולת. עושר שהולך וגדל ומתעצם, ובהדרגה מרים אתכם למרחבים יותר ויותר נשגבים, לעולמות יותר ויותר קסומים, לאהבה שהולכת ומתרחבת ומתפשטת ומתעצמת כלפי כל היצורים. כל היצורים שישנם, ובדיוק כפי שהם כרגע, לא מותנית בכלום. דמו את עצמכם טובלים בתוך הפריבילגיה של להיות נתמכים על ידי ישויות נשגבות בדרככם. דמו את עצמכם טובלים לתוך הפריבילגיה של להיות מסוגלים אתם לתמוך ביצורים אחרים. נסו לדמיין את עצמכם הולכים בדרך, ותוך כדי התרגול שלכם אתם הולכים ויוצרים את המצב הגבוה הזה של חיות רבה, של התלהבות גדולה ושל משמעות גדולה. מקום שאתם שוהים בו באופן קבוע. ראו את עצמכם. במקום של שלמות מוחלטת. מלאה. הכל פרפקט. לאט לאט פיקחו את העיניים. אז תודה רבה לכם. תודה רבה רבה. בפרחים עטויה עם הצילי יבשות לאהבה וחמה ולבנה היא עדויה ופנינים של כל חסד הם לאתר וליבי ירחנה ולחגישנה כגן של עדנתיה וליבי ירחנה ולחגישנה כגן של עדנתיה עמיתנו בך לא תזכה כל בריאה ועולם שכולו תואר אידם גורת נמנדלה קם נראית הימי זו עבורך ישלימו נא כל החי למריאה מכלולים של חסד וחוכמה ובכך לא יזכו בגופים נשגבים אשר משני אלו הם יוביל ובכך לא יזכו בגופים נשגבים אשר משני אלו הם נובים. ומחר זה מגרש אבים של כאב כנחשור הניר של אהבה וחוכמה כהרקן של תמיכה והשראה לד בת אלינו להושיענו מגלגל האימה מורה מזירה וכסם ובחוכמה לד בת אלינו להושיענו הושיענו מגלגל האימה, הורה מזהירה בקסם ובחוכמה. אבינה אותנו וזיף פנייך, ואדריכי אותנו ברותונתך, כלל אדיר של חוכמה ושל חסד מורה אהובה. ישארי נעימנו לנצח נצחים, ואביא אותנו מברה בימינו לאושרו המושלם של עבודה.